הגענו לדף מ"ז עמוד א' בתחילת העמוד. אומר לחברו, למדנו במשנה שמי שאומר לחברו קונם לביתך שאני נכנס או שדך שאני לוקח, ובעל הבית מת או מכר את זה מישהו אחר, אז האיסור פקע כי הוא אסר לעצמו רק שהם ברשות חברו, ביתך, שדך וכו'. עכשיו כבר לא שייך, אם לא שייך לאותו חבר. אבל אם אמר קונם בית זה או שדה זה שאני לוקח, אז הוא אסר לעצמו בלי קשר לבעלות, ולכן נשאר בתקפו גם אחרי שהוא מכר לאחר או מת. כל זה כשאדם אומר קונם לביתך שאני נכנס, שדך שאני לוקח, כלומר הוא אוסר על עצמו בנדר. אבל שואל בעיה ומה, הוא שואל מי שאומר לחברו קונם לבית זה שאתה נכנס, הוא אוסר על חברו להיכנס לבית זה ברשותו, אז, ואז הוא מת ומחר לאחר, מה הדין? ברור שכוונתו היה לאסור את הבית לחברו אפילו אחרי שיצא מרשותו, כי הוא אמר בית זה ולא אמר, לא אמר ביתך או ביתי, הוא אמר בית זה. אז אם הוא אמר, הוא התכוון ביתי, לא אמר ביתי, הוא אמר בית זה, ברור שהוא התכוון גם אחרי שהוא מת ומחר לאחר, עכשיו יש לו כוח לעשות את זה. כשהוא רוצה לאסור על עצמו, אז יכול לאסור על עצמו גם אחרי שמת הוא לוקח מישהו אחר. מה לגבי לאסור על חברו? אז אומרת הגמרא, זה מה שיש להסתפק כאן. אדם אוסר דבר שברשותו כשיצא מרשותו או לא. האם יש בכוחו של אדם לאסור דבר לאחרים באופן שהאיסור יישאר גם אחרי שיצא מרשותו, או אין בכוחו לאסור אלא כל עוד הוא ברשותו? אמרה ואתה שמע, אפשר לשאול את הספק מהמשנה בבבא קמא, האומר לבנו קונם שאי אתה נהנה לי. כלומר אדם בעצם אומר לבנו שלא יכול ליהנות ממנו, הוא מת, הוא אומר בנדר לא יכול ליהנות ממנו, הוא מת יירשן, הוא הבן, בכל זאת מותר ליהנות מנכסי הירושה, אבל הוא אמר לבנו בחייו ובמותו, והוא מת לא יירשן, הוא שמע מן המשמע, אדם יכול לאסור דבר שברשותו, וכשיצא מרשותו, אם הוא אומר במפורש, בחייו ובמותו, יכול לאסור את נכסיו על בנו גם אחרי מותו, כלומר אחרי שיצא מרשותו, שמע מן האחן, אפשר ללמוד זאת. מתוך ההחמרה שואל משהו אחר, תנא אתם, למה אנחנו נימה בדף נ"ז, קונם פירות האלו עליי, או קונם הן על פי, או קונם הן לפי, אסור לו ליהנות אפילו בחילופיהן ובגידוליהן. כלומר בדברים שהוחלפו תמורת הפירות, או בגידולים שיצאו מאותם פירות. כלומר, אם נמכרו הפירות או הוחלפו, דמי המכר או הסחורה שהתקבלו תמורתם, אסורים לנו דרך כמו הפירות עצמם. אותו דבר, נזרעו זרעי הפירות אלה, הגידולים אסורים כמו הפירות עצמם. מכיוון שהכריז לנו דרך על פירות שיהיו קונם, עשה אותם כמו הקדש, כמו שחילופי הקדש וגידוליו אסורים בהנאה כמו הקדש עצמו, גם כאן במקרה הזה. עכשיו המשנה התייחסה למקרה שהנודר אסר את הפירות האלה על עצמו, כמו שאמרנו. ביי רמי בר חמא, מה הדין אמר קונם פירות האלו על פלוני מה? מה בקשר לגבי חילופיהם? האם גם נאסרים בהנאה או לא? כלומר, האם כשאדם אוסר פירות על חברו נאסרים גם חילופי אותם פירות? כמו שהם נאסרים כשאדם אוסר פירות על עצמו או לא? מי אמרים לגבי דילי, הואיל ואדם אוסר פירות לחברו על עצמו, אדם אוסר דבר שלא בא לעולם על עצמו. האם לגבי דילי, בגלל שאדם נודר אוסר פירות על עצמו, מכיוון שאדם יכול לאסור פירות חברו על עצמו, כך גם יכול לאסור דבר שלא בא לעולם על עצמו. כלומר, כמו שחפץ שאדם אוסר על עצמו לא צריך להיות ברשותו, הוא גם לא צריך אפילו בדבר שקיים בשעת הנדר. אז אם כך, אגבי חברו, אולי נאמר הפוך. הוא ריבי, אין אדם עושה פירות חברו לחברו, אדם לא יכול לאסור פירות חברו לחברו, אולי גם לא יכול לאסור דבר שלא בא לעולם על חברו, מלא חילופי הפירות עדיין לא באו לעולם בשעת הנדר, לכן מותרים. עוד דילמה נאמר לצד השני, משום דחילופין כדגילון דם, לא שאהוב לא שנה חברו. אולי נאמר שאנחנו אוסרים את החילופים, כמו שהגידולים אסורים, גם החילופים אסורים. ומה זה משנה, אין הבדל אם הוא הנדר על עצמו, הנדר לחברו. תמיד, בכל מקרה, חילופי הנדר הם אסורים כמו הנדר עצמו. כמו שבגידולים, אין הבדל בין הנדר לעצמו, הנדר לחברו, אותו דבר. אמר רבה, חבר מרניומי תשמה, נסה ללמוד את השאלה מהברייתא, אומר לאשתו, קונם שאני נהנה לך, כלומר, הוא אסר את אשתו למנהלות ממנו, והאישה צריכה דמי מזונות שהבעל חייב לספק לה. הרי זו לובה כסף כדי מזונותיה, ובעלי חובים, היא לבתה מאנשים מסוימים, בעלי חובים שמהם לבתה, באים ונפרעים מן הבעל. מה איתם הבעלי חובים נפרעים? למה משום זה חילופים? למה כי גידים דמי? למה בעלי חוב יכולים בעצם לפרוע מהבעל, לגבות את החוב מהבעל? מכיוון שאסור לכאורה ליהנות מבעלה, מדוע ראשי ללוות מישהו אחר? ואז הבעל פורע. הרי מחריפה בכך את נכסה ומעות ההלוואה. זה לא בגלל חילופים בעצם מותרים? כלומר, לא בגלל שחילופים לאו כגידולים דם, הם לא אסורים לגמרי כמו גידולים? אני אפשר לשאול את הספק שמיים בר חמא, לומר שחילופים בעצם מותרים. רק אם הוא עושה לעצמו חילופים אסורים. אם מישהו דר הנאה על ידי אחר והוחלף הדבר, החילופים לא אסורים. אמרה ודין מלכתחילה עוד לא הביאה ועד עבד. אולי נאמר באמת, לעולם הדין שחילופים אסורים בהנאה כמו גידולים. אפשר להביא ראיה מה שאמרו הברייתא שהאישה מודרת מבעלה, מותר ללוות בבעלי חוב מגיעים נפרעים מן הבעל. למה? כי הוא היה נאמר שהאיסור לחליפין זה רק לכתחילה. רק אשר אדם בא להחליף בידיים, זה דבר אסור עליו, אז גזרו חכמים אסור ליהנות מהחליפין. אבל אם כבר עבד עבד, כלומר אם נהנה מדבר שרק לאחר מכן נעשה חילופין של האיסור, זה הפירוש פה שהסבירו, ככה הסביר רן, ידי עבד עבד, כלומר אם בעצם נהנה מדבר שרק לאחר מכן נעשה חילופין של האיסור, נניח אישה זו, קודם היא לובה, ואחרי זה הם גובים מהבעל. רק אז נעשה את ההלוואה בעצם חילופין, זה כבר לא החילופין, לא נהיים באותו זמן, ולכן זה מותר. אז אין פה ראיה מהברייתא שחילופין לא כגידולים. אז נעשים אפשרות לספק עם ברייתא אחרת, מקום אחר, מהמשנה בקידושין, אלא תשמא, מקדש בפירות עורלה, אינה מקודשת. אבל אם חרם פירות העורלה וקידש בדמיהם, הרי זה מקודשת. הרי שמותר ליהנות מחילופי איסור הנאה. עומד עם גם כאן החינם, מלכתחילה הוא דלא, ויעבד עבד. גם כאן אפשר להשיב אותו דבר. לעולם באמת הדין שחילופים אסורים כמו גידולים. אי אפשר להראיה מה שאמרו במשנה, שאם מכר פירות עורלה וקידש בדמיהם, אז מקודשת. כי כל האיסור על החילופים זה רק לכתחילה, אבל יעבד, אם בחילופי האיסור הוא קנה דבר שלישי, כגון כאן, קידש אישה בכסף שקיבל תמורת העורלה, והאישה היא בגדר חילופי חילופין, לא חילופין ממש, שוב, ככה פה הסביר הרן, אז מותר כבר לנות מהחילופים השניים. אם כן, הגמרא נשאר פה, בלי לפשוט הספק. הגענו למשנה הבאה, וזה ממזיין עמוד ב' בסוף העמוד, ונראה את ההמשך בזאת השם פעם הבאה, חזק וברוך.